שיעור של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על פרשת השבוע, פרשת וירא, על הנושא ויהי בעת ההיא מבאר שבע לעקדה ובחזרה.
ערב טוב. עקדת יצחק, שחותמת את פרשת השבוע שלנו, פרשת וירא, היא פרשה שנייה ברציפות שפותחת בתיאור זמן. למה אני מתכוון? את פרשת העקדה יכולה התורה לפתוח גם בלא להסביר למה הדברים קשורים לפני כן, כי ערכה של פרשת העקדה נראה עומד בפני עצמו. ודאי הוא קשור לדמות, לאברהם אבינו שלמדנו עליו בכל הניסיונות הקודמים, בכל הפרשיות הקודמות. אבל התורה פותחת את פרשת העקדה במילים ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. זאת פתיחה של פרשה שמאליה אתה מתחייב להבין שיש קשר בין הדברים האלה, שאינני יודע מה הם עכשיו, לבין הפרשה שעוד רגע מתחילה להילמד. כי הרבה פרשות בתורה מתחילות בלי ההקדמה של חיבור הזמן למה שהיה לפני כן. אירוע שעכשיו התרחש. ויהי אחר הדברים האלה אחרי מה? זו שאלה ידועה, כולם שואלים אותה ואנחנו ניכנס אליה עוד מעט שוב. אבל אני מבקש שנשים לב שזו פרשה שנייה ברציפות שפותחת בתיאור זמן. הפרשה הקודמת לפרשת העקדה, הקודמת והסמוכה לה, היא פרשייה קצרה שנראית מאוד צדדית יחסית לפרשיות מלאות הוד כאלה של פרשת וירא, לידת יצחק, עקדת יצחק, גירוש ישמעאל, ותלך ותצא במדבר באר שבע, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. הכל דברים הרואיים, היסטוריים, הכל דברים גדולים מאוד. אבל באמצע מופיעה פרשייה קטנה, והיא הפרשה הצמודה לפרשת העקדה. והיא די ארוכה, די הרבה פסוקים. שם מתוארת כריתת הברית, הסכם באר שבע, הסכם השלום, הסכם הברית שמתרחש בין אבימלך מלך גרר ופיחול מרעהו שר צבאו לבין אברהם אבינו. וגם הפרשה הזאת פותחת במילים ויהי בעת ההיא. אם נסתכל באמצע מקור אחד בפרק כ"א, ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיחול שר צבאו אל אברהם לאמור, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה, ועתה הישב עלי ואלוהים הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי. ואברהם נשבע, ובפעם הראשונה בהיסטוריה נחרטת ברית שלום בין שני מנהיגים, בין אבימלך מלך גרר לבין אברהם אבינו. וגם שם השאלה הנשאלת זה, מה זה ויהי בעת ההיא? ברית היא איזשהו הסכם שאני צריך להבין את המניעים המדיניים, האסטרטגיים, ההגיוניים, החברתיים, הכלכליים, מה מוביל אליו בכלל. וגם הפרשה הזאת, כתוב ויהי בעת ההיא, ומה שהיה לפני כן לא נראה בדיוק קשור לזה. מידות הפרשיות האלו שנראות באמת אינן קשורות אחת לשנייה, הוא אני רוצה שיהיה הנושא הראשון בסוגיה שאליה אני רוצה להיכנס היום. כדי להיכנס אליה בוא נחזור רק רגע על המכלול של פרשת וירא. פרשת וירא היא מין פרשה כזו שיש לה בהתחלה סיפור, והסיפור הוא בערך איזה מין אינדקס, תוכן עניינים. המלאכים מגיעים, שלושה אנשים ניצבים, אברהם יושב פתח האוהל כחום היום, והאנשים האלה, כך מסתבר בהמשך, אינם אלא מלאכים שבאים לבשר לו בשורות. האחד מבשר לו על סדום ועל הפיכתה, ומכאן ואילך שני פרקים ארוכים שעוסקים בכל מה שמתרחש בסדום. אברהם המתפלל ומבקש על 50 ו-45 ו-40 ו-10 צדיקים בעיר. הפרק הבא שמתאר את המלחמה ואת סדום ההפוכה ואת לוט בורח ואת אשתו עם נציב המלח ואת מואב ועמון שנולדים מבנות לוט. כל הסיפור כולו עד סוף פרק י"ט. והבשורה השנייה שמבשרים לו המלאכים היא בשורת פקידתה של שרה ולידתו של יצחק. וזו הפרשה השנייה שנקרא עליה. פרק כ"א יתחיל מקור אחד לפנינו, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ושם מופיע סיפור הנס הגדול של לידתה של שרה את יצחק שהיא בתשעים שנה. המעניין הוא שסיפור הלידה של יצחק, שכל כך אנחנו מחכים לו, תופס מעט מאוד פסוקים. 8 פסוקים, 7 פסוקים. זה סיפור הלידה. אנחנו אגב קוראים את זה, כולנו זוכרים, ביום הראשון של ראש השנה. כל הקריאה של פרשת יצחק היא מפני שמסורת חז"ל לימדה אותנו שאז יצחק נולד, וראש השנה היא שרה נפקדת ויצחק נולד. כל הסוגיה של לידת יצחק תופסת פרק טנטן מתוך קריאת התורה של לידת יצחק. נכון? הפתיחה היא והשם פקד את שרה. אבל מיד אחר כך, אנחנו זוכרים את קריאת ראש השנה, היא הייתה לא מזמן, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ושם חלק גדול מאוד של הפרשה, הוויכוח בין אברהם לשרה שנגמר בגירוש הנורא את ישמעאל. אחר כך, וישכם אברהם בבוקר, אני קורא רק מעט מן הפסוקים, ויקח לחם וחימת מים ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד וישלחיה, ותלך וצצה במדבר באר שבע. כולנו זוכרים, המים קלים, ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמת מים, ותשקט הנער. תופעה מעניינת. רוב קריאת היום הראשון של ראש השנה בכלל לא עוסקת בלידה, אלא בחלק של הליכת ישמעאל עם אמו הגר, ובזה שעכשיו ישמעאל הופך להיות רובה קשת ויושב בארץ מצרים. והחלק האחרון, הדי ארוך של הפרשה, הוא הסכם השלום שבו פתחנו. ויהי בעת ההיא, בהמשך מקור אחד, ויאמר אבימלך ופי כל שר צבאו, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה, ועכשיו בוא נכרות ברית אברהם ואבימלך. אחר כך מגיעה מיידית פרשת העקידה. אברהם אבינו מגיע לפרשת העקידה מתוך סיפור הברית שנחרטת עם אבימלך. אני רוצה לנסות להבין את פרשת העקידה בהמשך, אבל קודם כל את סיפור הברית עם אבימלך. ולפני שננסה להבין את סיפור הברית עם אבימלך, נפתח אולי בקריאה שלעניות דעתי היא הפשט הפשוט ביותר. היא קשה מסיבה אחרת, עוד רגע נראה. אבל היא הפשט הפשוט ביותר, כשאנחנו מחפשים פשט, אנחנו תמיד הולכים להידבק ברשב"ם, באבן עזרא. הליכה לרשב"ם בתחילת פרשת העקידה מובילה אותנו אל הרשב"ם שפעם למדנו אותו. רשב"ם ידוע, שאני רוצה רק לפתוח בו בשביל הפשט. הרשב"ם טוען, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, אין ברירה אלא להסביר שאחר הדברים האלה זה אחרי מה שהיה בפסוקים הקודמים. גם רש"י מוטרד מהשאלה מה זה אחר הדברים האלה. אבל רש"י, לפי שיטתו, מותר לו לענות בצורת אגדה, ולהגיד אחר דבריו של שטן, שאמר לאברהם לא ללכת וכו', טוב, אבל עוד לא היה שום סיפור על העקידה. מה המניע? מה מוביל אליה? לפי הרשב"ם, אחר הדברים האלה פירושו אחרי כריתת הברית שנעשתה בין אברהם לאבימלך. זה אחר הדברים האלה. ואם כן, מה הקשר בין כריתת הברית שנעשתה בין אברהם לאבימלך? אני מדלג עכשיו על השאלה מה מוביל את אברהם לברית, מה זה ויהי בעת ההיא. וזה פתחתי, אני עוד לא נוגע. אבל עכשיו יישאל הרשב"ם, לשיטתו, מה הקשר בין כריתת הברית של אברהם ואבימלך ויהי אחר הדברים האלה לבין והאלוהים נישא את אברהם, קח נא את בנך את יחידך כדעת יצחק? הרשב"ם יענה תשובה שקשה לנו לקליטה, אבל היא בעלת חשיבות רבה. לפי הרשב"ם, כל פרשת העקידה היא ניסיון, לא במובן של מה שאנחנו מכירים ניסיון, כלומר לרומם את האדם למדרגה מסוימת, אלא ניסיון במובן של עונש. לפי הרשב"ם, כל פרשת העקידה היא ענישה שמעניש הקדוש ברוך הוא את אברהם. זו פרשנות קשה מאוד. ענישה על מה? ענישה על הברית שהוא כרת עם אבימלך. זאת הפרשנות של הרשב"ם, נראה חלק ממנה במקור 2, במקור 2 נמצא כל הרשב"ם, אבל אנחנו נראה רק חלק ממנו, הוא מפורש לחלוטין. ויהי אחר הדברים האלה, כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה, מחובר על הפרשה שלמעלה. זו דעת הרשב"ם, והרשב"ם מוכיח אותה באריכות עם כל מיני מובאות, אנחנו מדלגים. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. אחר, כל פעם שמופיע אחר, זה רצף ישיר מהסיפור של הפסוק הקודם. לא ניכנס עכשיו להתמודדות עם הטענה הזו, זו טענת הרשב"ם. על פיה הוא ממשיך, אני מדלג במקור 2 לתורה חמישית, שישית, אף כאן, אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבימלך לו ולמינו ולנכדו של אברהם ונתן לו 7 כבשות הצאן. אברהם נותן לו 7 כבשות, והמקום נקרא אחרי זה באר שבע על שם שנשבעו שניהם, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת, שהרי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחיה כל נשמה, וגם ביהושע מטילין על ערי 5 צרני פלישתים גורל. אז מה אתה נותן לו כאן הסכמים ואתה נותן לו את זה? לכן, והאלוהים נישא את אברהם, תראו את ביטויו של הרשב"ם, כנתרו ותיארו. פורש. כי דכתיב, הוא מביא על זה פסוקים מאיוב ומשמות להוכיח שהמילה לנסות משמעותה לפעמים להעניש. אחרי שהוא גומר את ההוכחות הוא מוסיף, כלומר, נתגאית בבן שנתתיך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, אתה לך והעלהו לעולה ויראה מה הועיל לכריתת הברית שלך. זאת שיטת הרשב"ם. אבל לנו לפעמים קשה עם הפשט, כי הוא מוגזם קצת. כלומר, כל העקידה נהיית לעונש. לפי הרשב"ם המהלך מובן לחלוטין. מה העניין של הניסיון דווקא בלהעלות את הבן היחיד לבין 100 שנה לעקידה? כי מה הייתה הפסיכולוגיה שהובילה אותך לכריתת הברית עם אבימלך? התחושה שאתה מעצמה. מאיפה קיבלת את התחושה הזאת? כי יש לך בן. דבר מעניין מאוד. היה לאברהם הכל, היה לאברהם עושר, והיו לאברהם, איך אומר הרמב"ן, היו לאברהם 318 שולפי חרב. הוא הרי ניהל מלחמת עולם. אבל תחושת עוצמה מתרחשת כשיש לך המשך. לא כשיש לך מיליון שולפי חרבות. ועכשיו שיש לו בן, יכול להיות שהוא בן קטן בעריסה, שרק עכשיו נגמל. עכשיו יש לך בן ונתגאית בבן הזה שלך, ואתה חושב שבגלל שהבן הזה שלך יש לך את הזכות לעשות את זה, אז בוא נראה. הסדר של הפסוקים לפי זה הוא יפה מאוד, אבל לנו זה קשה קצת. קשה קצת לקחת את פרשת העקידה ולהצטמצם בה או להבין אותה כעונש. הרשב"ם אגב לא גומר בזה, כאן הרשב"ם חורג מדרכו, הוא מביא לעצמו תנא דמסייע, דווקא מהאגדה. כלומר, הוא אומר את הפשט, כי זה הפשט. אחרי שהוא אומר את הפשט, זה מעניין מאוד הלשון שלו, הוא אומר, וכן מצאתי אחריכם. זה מעניין מאוד. שאף אחד לא יאשים אותי בהסתמכות על מדרש. אני הרשב"ם. אז זה אני אמרתי קודם כל, זה הפשט. אחר כך, ובלי קשר לכל האמור לאל, מצאתי את הדבר הבא, וזה נחמד מאוד. וכן מצאתי אחריכם במדרש של שמואל, והיא ארון השם בארץ פלישתים 7 חודשים. ארון השם מסתובב, ובעצם היה שם ביזיון נורא, כי הוא מסתובב במחנה פלישתים. 7 חודשים. מאיפה זה 7 החודשים האלה? טוען המדרש, כנגד 7 הכבשות שנתן אברהם לאבי מלך, התחייבנו כולנו והלך ארון השם 7 חודשים בארץ פלישתים. המדרש ממשיך. כתיב את 7 כבשות הצאן תיקח מידי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו 7 כבשות? חייך שבניו עושים 7 מלחמות עם בניך ונוצחים אותם. כדאי לזכור, פלישתים, דיברנו על זה בשנה שעברה כשעסקנו בפלישתים. פלישתים נלחמים עם ישראל למעלה מ300 שנה. אין לנו עוד עם כזה. למעלה מ300 שנה אי אפשר לזוז בספר יהושע ושופטים בלי לעסוק באויב המרכזי שהוא פלישתים. חייבים לזכור שזה העם הראשון שקורא ברית. ולא ברית בין שני מנהיגים, אלא ברית שהתוכן שלה הוא התחייבות לדורות. אם תשקור לי ולמיני ולנכדי. והמדרש ממשיך. דבר אחר, חייך שבניו הורגים 7 צדיקים מבניך. ואלו הן שמשון וחופני ופנחס ושאול ושלושת בניו. דבר אחר, חייך שבניו מחריבים 7 משכנות. דבר אחר, שהארון מחזיר בשדה פלישתים 7 חודשים. אז אם אני מסכם את הרשב"ם לשנייה אחת, ואני מתחיל רק ברשב"ם, ובזה אני עומד עם הרשב"ם, הוא מעניין מאוד, הוא חשוב מאוד, ולמרות שהוא טעון מאוד, אני לא רוצה להיכנס את זה. אני רוצה לזוז מן הרשב"ם, אבל ללכת מתוך הפשט שלו, גם אם אני עוזב את נושא האנישה. מיד אסביר למה אני חותם. הרשב"ם טוען, ויהי אחר הדברים האלה, פירושו אחרי מה שהיה מקודם. קודם הייתה קריצת ברית עם אבימלך. הקשר בין החטא לבין העונש, לנו קשה קצת להשתמש בביטוי, אבל על פי הרשב"ם זה חטא ועונש. הקשר בין החטא לעונש מובן. הסכם קריטת הברית עם אבי מלך נובע מתוך הנחת עוצמה כזו. הנחת העוצמה נובעת מהבן שזכית לו. על זה באה הענישה של העקידה. אבל בזה זה לא מסתיים. העקידה, אברהם עומד בה והבן ניצל. אבל הזרע, הדורות, ישלמו אחר כך את המחירים הפלישתים. ככה רשב"ם. מעניין מאוד שאנחנו לא אמונים על הפירוש הזה, מפני שאנחנו רגילים למדרש שרואה כאן את דבריו של השטן, נכון? ואת השטן שנדמה לאברהם כזקן וליצחק כצעיר ומנסה להניא אותה מכל פרשת העקידה. צריך להבין, אבל הבעיה במדרשים האלה היא שהם יוצאים מנקודת הנחה שהיה כבר דרך לעקידה, אבל הם לא עונים לשאלה על למה הגיעה העקידה. הם גם לא צריכים לענות, כי זה ניסיון בפני עצמו. יש מדרש שונה שהולך בדיוק כמו הרשב"ם, והוא, אני רוצה, יהיה הבסיס שלנו היום בשיעור. הוא הולך כמו הרשב"ם, אבל בלי מימד האנישה. המדרש הזה רואה בעקידה ניסיון, בפירוש ניסיון. ניסיון הן במובן של לנסות, תוטראי, והן במובן של לרומם, להעלות על נס. אבל הוא רואה את הניסיון כתוצאה ישירה מסיפור הסכם הברית. כלומר, חצי רשב"א. זה כן ניסיון, זה לא ענישה. והארמונים יצאו מן האש קצת, התחושה כאילו העקידה היא עונש קשה לנו. זה לא ענישה, אבל אחר הדברים האלה, זה לא אחרי משהו מדרשי אגדי דבריו של שטן, אלא אחרי הדברים שהיו בפועל, שבאמת התרחשו רגע לפני כן. כך כתוב במדרש במקור 3, המדרש עוסק בכלל בסוגיה אחרת לגמרי, המדרש עוסק בשותפות דברים בין ישראל לבין גוי. שיש מצב של שותפות עם דברים עם גוי, אומר המדרש שיש עניין לפעמים שלא לכרות ברית. כן סומכים עליו, לא סומכים עליו, אני לא נכנס לסוגיה ההלכתית עכשיו, במי עוסקים, באיזה גוי עוסקים, באיזה ישראל עוסקים, לא חשוב לי בכלל. אני רוצה לראות רק את המדרש. מקור 3. שורה שנייה. שכן מצינו באברהם אבינו, שעשה שותפות עם אבימלך. תנא דבי אליהו פרק ז', רואים מי השורה השנייה אחד. שכן מצינו באברהם אבינו, שעשה שותפות עם אבימלך. וסוף הדברים, שקראת עמו ברית, שנאמר ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית. וכשקראת עמו ברית, נתקבצו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו, למה יכרות אברהם ברית עם הגוי? אדם יחיד שבחרת מ70 אומות ולשונות, הנה הוא נכשל. אגב, מעניין, הרבה פעמים מופיע הביטוי, בא שטן לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו. איוב, הפסוקים מלא בזה, המדרשים מלאים. כאן לא השטן בא לפני הקדוש ברוך הוא לפי המדרש, אלא מלאכי השרת. מלאכי השרת זה לא השטן. מלאכי השרת זה מלאכים טובים ומלאכים אחרים, וכולם. באו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, וכאן דבר פלאי. מה הטענה של המלאכים? איך הוא קרת ברית? צריך להבין את הטענה שלהם, מה אכפת לכם? אנחנו ניכנס לזה עוד מעט. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בן יחיד שנתתי לו 100 שנים, אני אומר לו להעלותו לעולה. אם יעלהו, מותר. הרי אתם יודעים שכוונתו הייתה לטובה מפני דרך שלום. ואם לאו, יפה אתם אומרים, שנאמר ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אף על פי כן, לא הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא לשוחטו ולהקריב את יצחק, אלא להעלותו על ההר, לנסותו. הסיום הוא בכלל משולה. מכאן אמרו, אין לך אומה בעולם שאינה משבדת ומענים את ישראל יותר מכמה מאות שנה. מדובר על הפלישתים. אלא בשביל שקראת אברהם ברית עם הגוי. זה מדרש מסובך מאוד. המדרש הזה, שוב, מוציא אותנו ממימד הענישה. אין ענישה, יש ניסיון. האם אברהם עמד בניסיון? עמד בניסיון. אבל עכשיו באה השאלה הבסיסית. אם העקידה היא עונש, אז צריך להיות קשר בין החטא לבין העונש. הרשב"א מסביר את החטא לפי הפסיכולוגיה שלו, וממילא את העונש, קלטנו. אבל אם העקידה היא ניסיון, אז איך הניסיון הזה יבוא לברר לי את מה שהיה בכלל בסיפור הקודם? אני בכלל לא מבין מה הקשר. באים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אברהם אבינו חטא. או אנחנו לא יודעים מה אברהם אבינו עשה. אני לא מבין בכלל את הבעיה בקריטת הברית. גם את זה צריך להבין. אני בכלל לא מבין מה רוצים ממנו. לפי הרשב"א יש כאן בעיה טכנית. התגאית בבן שנתתיך 100 שנה. אבל הם יש להם בעיה אחרת לגמרי. קראת שותפות, נכון? עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, אני שומע מה שאתם אומרים, אז בוא נבחן אותו. במובן של ניסיון, תוטרי, לנסות, אז נבחן אותו. קדימה, נו, אז איך אתה רוצה לבחון אותו? אם יעלה בנו לעולה, סימן שכוונתו עם אבימלך הייתה לטובה, והוא רצה לעשות את זה לשם שלום. מה הקשר? אם יגיד לא, יפה אתם אומרים. איך הדברים מחוברים? אז המדרש מקבל את הנחת היסוד של הרשב"ם, ומחבר אותנו לפשט, ומחייב אותנו להבין מה קרה פה אחר הדברים האלה. והוא משחרר אותנו מהתחושה הקשה בלראות את כל העקידה האדירה הזאת כאנישה. אני בהמשך אראה שאפשר לחזור אל הרשב"ם גם, אנסה לפחות. אבל הוא מעמיד אותנו בפני קושי פשוט. לך תסביר את מגמת הניסיון כקשורה לבירור מה הייתה כוונתו, מה היו המניעים של אברהם בקריטת הברית עם אבימלך. אני אחזור לסוגיה הזאת של הקשר בין קריטת הברית לבין פרשת העקדה מיד, עוד מעט. אבל לפני כן אני רוצה להבין רגע כפשוטו, כמה שניתן בפשוטו של מקרא ממש, את המניעים לקריטת הברית, לא רק מצידו של אברהם, אלא קודם כל מצידו של אבימלך, ואת התוצאות מקריטת הברית הזאת. אחר כך נחזור לשאלה, למה כל זה כל כך חשוב לנו? איך אמרתי בהתחלה? פרשת לידת יצחק, שבגללה קוראים את הפרשה הזאת בראש השנה, היא פחות מחצי מהפסוקים של הפרשה הזאת. וזה ודאי לא נראה קשור. אני אגב מבין גם איך קשורה, פעם עסקנו הרבה, קראנו לזה עקידת ישמעאל, פעם עסקנו הרבה בגירוש את ישמעאל, זה אני יכול להבין לגמרי מה עושה בראש השנה. הגירוש, התפילה של הגר, ויפקח אלוהים את עיניה, הכל אני מבין. ובאמת, הסיפור הבינלאומי בין אבימלך לאברהם, שבע הכבשות, לא כל כך מרתק כדי שיהיה הפרשה של ראש השנה. איך פתחנו? פרשת ויירה פותחת בתוכן עניינים, זה לא הופיע בתוכן העניינים. זה בסוגריים. מה זה עושה פה בכלל? בוא נחזור רגע ברשותכם לפסוקים עצמם. במקור אחד, מפסוק כף בית. נראה מעט מאוד מהפסוקים לנסות פשוט להבין מה קורה פה עם הברית הזאת. ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך. מה זה ויהי בעת ההיא? מה קרה עד עכשיו? מה שקרה עד עכשיו, הייתה מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. אבל זה לא היה בעת ההיא, זה כבר היה מקודם. אברהם ניצח במלחמת העולם הגדולה הזאת. הוא יצא מסדום, מהשכנות עם סדום, ונשאר אברהם הגדול העברי המיוחד. עכשיו נולד יצחק. אולי לדבר הזה יש משמעות גדולה מבחינתו של אבימלך. פרט מאוד חשוב. לידת יצחק וכל האירועים האחרונים מתרחשים תחת ממלכתו של אבימלך. זה אסור לשכוח. איך כתוב בסוף הפרשה שם? ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. והשם פקד את שרה כאשר אמר זה מתרחש בגרר. שם נולד יצחק. לא בחברון. לא בירושלים. בתעודת הזהות של יצחק יש את החותמת של גרר. צריך להבין את זה. כמה ימים רבים חי אברהם בארץ פלישתים? רבים מאוד. ראשי טוען 26. ראיתי רק השבוע שבעל העקידה, רבי יצחק ארמה בעקידת יצחק, עושה חשבון מעניין מאוד ומגיע ל-35 שנה לפחות. גם במושגי החיים הארוכים של אברהם אבינו, הוא יחידת זמן ענקית. זאת ודאי יחידת הזמן של כל גדילתו של יצחק, מלידתו. לכן סביר מאוד להניח שאבימלך גם שמע היטב על גירוש ישמעאל. כי מן הסתם זה לא היה דבר שעבר כל כך בשקט בבית אברהם העברי. הגר שמחפשת מים עושה את זה תחת נתינותו של אבימלך, ותלך ותיתה במדבר באר שבע. זה הכל באזור שלו. שם היא מחפשת באר מים ולא מוצאת. לגרר הזאת אברהם הגיע, כזכור לנו, בפרק הקודם שלא תמיד אנחנו מבינים את הקשר שלו לפרשה. שהוא מגיע עם שרה ואומר לה, אמרינה אחותי את, אחותי היא, ויאמר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא, ואבימלך לוקח את שרה, ושם השיחה הגדולה בין אברהם לאבימלך, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והסיום של אבימלך, הנה ארצי לפניך בטוב ועיניך שם, ואברהם אכן נשאר הרבה זמן בגרר, גר שם הרבה זמן. הוא יוצא אל העקידה מבאר שבע, ומגיע אל הר המוריה מן הדרום, והתורה צורחת לספר בסוף העקידה שהוא חוזר לבאר שבע. זאת אומרת שחשוב לתורה לספר לנו שנקודת הציון המקומית הזאת הייתה לפני העקידה ומיד בסוף העקידה. ומבטיח יצחק, אברהם, סליחה, לנערים היושבים עם החמור, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. זה לא לגמרי מתקיים, כי יצחק לא שב. הפסוק האחרון, וישוב אברהם אל נעריו, מקור אחד פסוק אחרון, וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע, דגשה פעמיים בפסוק. אברהם חוזר לבאר שבע, יצחק לא חוזר לבאר שבע, ארץ לידתו, גרר, באר שבע, אבי מלך, רק אברהם שב לשם, יצחק אני לא יודע איפה הוא. כל זה בא אחרי ההבטחה של הקדוש ברוך הוא בפסוקים שלפני כן. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולכן ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, זוהי ההבטחה הלאומית. אבל אתם גם תשפיעו על כל העולם, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. זה סיום פרשת העקידה. ואז הוא חוזר לבאר שבע. צריך להבין מה קרה בבאר שבע. אלוהים אימך, כך פותח אבימלך בכל אשר אתה עושה. הרמב"ן טוען, אם נסתכל רגע בעמוד הבא, במקור ארבע, הרמב"ן טוען טענה פשוטה, אומר הרמב"ן, ברור לגמרי מה אבימלך מחפש אצל אברהם, אברהם הופך להיות למנצח הגדול במלחמות העולמיות. אברהם, אומר הרמב"ן, תסתכלו במקור ארבע, וייתכן שהיה אברהם גדול מאוד ורב כוח, שהיו בביתו 300 איש שולף חרב ולא בעלי ברית רבים, והוא גם בן חיל אשר ליבו כלב האריה, ורדף ארבעה מלאכים גיבורים מאוד ונצחם. כל זה טוען הרמב"ן. לכן אומר הרמב"ן, די הגיוני שעכשיו בא אבימלך ומבקש לכרות ברית. הקושי ברמב"ן הוא אחד. אם זה כך, וזאת הנקודה המרכזית, אז למה אבימלך מופיע פה פתאום? למה זה אחרי שהשם פקד את שרה, ואחרי שישמעאל מגורש? זה היה יכול להיות מיד אחרי ארבעת המלאכים את החמישה? למה זה מגיע כאן? רש"י אומר במקור חמש, אלוהים ממך שראו שיצא משכונת סדום לשלום, ועם המלאכים נלחם ונפלו בידו, גם זה לא צריך להיות עדיין כאן, ורש"י מוסיף, ונפקדה אשתו לזקוניו. כלומר, הנקודה האחרונה, שעכשיו פתאום לאברהם יש ילד, והנס הגדול הזה של לשרה הזקנה הבת 90 שנה תילד, זה הגורם המניע המשכנע את אבימלך. הרב הירש כותב פה בפירוש נפלא את הדברים הבאים במקור 6. ויהי בעת ההיא, כאשר שלח אברהם מאליו את בנו הבכור וכל עתיד ביתו הושתת על יצחק הקטן. עכשיו היה גירוש ישמעאל, שנגמל זה עתה, ויבוא אבימלך מלכה של הארץ עם שר צבאו אל אברהם. הללו מבקשים ממנו שישבע שלא יפר אמונים לו למלך, ולא לדור השני והשלישי, ולא עוד אלא שיעשה חסד עמו ועם הארץ כחסד אשר עשיתי עמך. גלוי וברור שאין אבימלך מדבר פה עם אברהם כעם אחד האנשים שאין כוחו איתו אלא בימי חייו, ואשר בתור שכזה לעולם אין בידו לגרום לארץ מטוב עד רע, כי פעם הוא יגמור את הקדנציה שלו. גלוי וברור לפניו שהוא משווה לנגד עיניו עתידו של זרע אברהם את התייצב הוא כעם לנוכח עמו, אם כידידים, אם כאויבים. ונראית מאוד הפרשנות של הרב הירש. קיצורו של דבר, כל המעמד הזה לא יתואר אלא מתוך הנחה שלאוזני אבימלך הגיעה השמועה על אודות ההבטחות שנאמרו לאברהם והתקוות שמילאו את ליבו. והנה, אתה בא אבימלך להבטיח לעצמו ולארצו לעתיד לבוא את חינו של עם זה שעתיד לקום. וזאת על יסוד התחייבותו של אביהם הראשון כלפיו. אבימלך עושה שיקול מדיני מזהיר, הגיוני. יש כאן סיפור עם עתיד. עד שנולד הילד הקטן הזה, גם בספר ליבי עדיין אמנם כיננה אמונה גדולה והערצה גדולה לאיש, אבל זה עדיין יכול היה מבחינתי להיות פילוסופיה לקדנציה של אדם אחד. אז היה איש מעניין, בסדר, פילוסוף מעניין. עכשיו אני רואה שהולך להיות פה עם. וזה מחייב לעשות חשבונות של אחריות, כי העם הזה הולך לגור פה, ואני יודע בדיוק את השאיפות שלו. ואנחנו מרצוננו או שלא מרצוננו נהיה שכנים, ואני צריך עכשיו להגיע אליו, כי זה עם. נקודת ראות זו, וכאן מגיע הרב הירש לעיקר, מוסיפה משנה משמעות לעובדה, עכשיו מזה לעקידה, וזה פילי פלור, שדווקא בעת ההיא באה הצעתו של שר המדינה לפני אברהם, מיד לאחר שילוחו של ישמעאל. ובהקשר אחד עם סיפור המעשה שלאחר מכן, מעשה המביא את חיי אברהם למרום פסגתה, מעשה העקידה. בין גירוש ישמעאל לבין העקידה מגיע אבימלך. ישמעאל איננו, ואברהם יסיס בקץ חייו. העתיד כולו מושתת על ילד שזה עתה נגמל משדי אמו. עדיין מתנדנד הוא באריסתו. התינוק הזה יצחק, ואיתו העם העתיד לקום, גם הוא מתנדנד באריסה. ואברהם כבר רואה בקיום ההבטחה. כבר ניגש שר המדינה אל אריסתו של יצחק על מנת לכרות ברית לעתיד לבוא, ובציפייה לקראת גדולתו של העם העתיד לקום. אבל עכשיו העיקר. עכשיו אולי נבין את עוצמת הניסיון של העקידה. וברגע הזה פונה השם אל אברהם ואומר לו, קח נע את בנך, את יחידך, העלה לי לעולה את בנך הזה, את יחידך, ואיתו את העתיד כולו. זו שיחה מאוד חשובה לכל. אברהם קורת ברית, אבימלך מבקש ממנו להישבע, ומיד נשבע. אחרי שהוא נשבע, הוא מוכיח את אבימלך על אודות הבאר אשר גזלו עבדי אבימלך. אגב, סתם, דבר מעניין, עוסקים פה בברית לדורות, ואתה מתווכח על איזה באר. אני לא יודע איזו באר זאת, ואבימלך אומר, לא ידעתי, לא אמרו לי, מה הסיפור הבאר הזאת? באר, לא זמן. סעיף קטן, צריך להבין את זה. אבל נמשיך. התוצאה של הברית ושל ההסכם, התוצאה החיובית, ניכרת מיד בפסוקים הבאים. אברהם אבינו גר בארץ פלישתים ימים רבים, אבל לפני כן הוא נוטע אשל בבאר שבע, ובפעם הראשונה בהיסטוריה קורא בשם השם אל עולם. הוא כבר קרא בשם השם, אבל מעולם לא בשם השם אל עולם. הוא מגלה לעולם את האל הנעלם שלו לכל העולם כולו. הפעם הוא לא עושה את זה ליד המזבח שהוא מקים בין בית אל ובין האי או באלוני ממרא, לא ליד המקום הדתי, לא ליד בית הכנסת, אלא ליד האשל. אני יודע מה זה אשל. חז"ל אמרו שאשל זה פרדס, זה פונדק, זה עץ, בכלל לא חשוב לי מה זה. אבל אשל זה משהו ציבורי, זה לא מזבח, זה אני יודע. וליד האשל קורא אברהם בשם השם אל עולם ועושה את הקדוש ברוך הוא רלוונטי לחיים, למציאות, בבאר שבע. צריך להבין אגב מה זאת באר שבע. באר שבע זו עיר בינלאומית. באר שבע זו העיר שאליה מגיעים האבות, ומשם נמצא הטרמינל שיורדים ממנו למצרים. לשם מגיע יצחק והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא יורד למצרים. לשם מגיע יעקב והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרים. לשם מגיעים האחים ויורדים אל יוסף. לשם שולח יוסף ממצרים את העגלות. צריך להבין מה זו באר שבע. היא אגב נקראת באר שבע בפעם הראשונה על שם היותה עיר בינלאומית ששם נשבעו שניהם. לכן היא נקראת באר שבע. כי שם נשבעו שניהם. יש לאברהם חצי שם בבאר שבע. הקריאה בשם השם אל עולם מסבירה לנו את המגמה האדירה ואת ההצלחה האדירה של אברהם בארץ פלישתים. מה המניע להסכמה של אברהם? אנחנו רואים את זה בפסוק מיד. אבימלך פונה אל אברהם ואומר לו שהוא מבקש ממנו לעשות איתו ברית בעבור מה? מה אתה נותן לי? הבנתי מה אני נותן לך. מה אתה נותן לי? הוא אומר לו, חסד. כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי. מה החסד שאתה עשית איתי? אני אמרתי לך, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך השם. אתה גר פה כבר 26 שנה, 35 שנה, הרבה זמן אתה גר פה. אני מבקש שהחסד הזה יפסיק להיות חסד בין שני אנשים לקדנציה אחת של חיים, ויהיה חסד לדורות. אברהם מיד מוכן לזה. וכאן לעניות דעתי מתחיל הכל. אברהם מוכן לזה, מפני שאברהם הוא עמוד החסד של העולם. ואבימלך מכיר את פתוח מרכאות החולשה הזאת של אברהם אבינו. פתוח מרכאות ולא פתוח מרכאות. עוד מעט אני אסביר. אברהם קורת ברית עם אבימלך בפשוטם של פסוקים, בלי שום דרשה, רק מסיבה אחת, חסד. אולי אין פרופורציות בכלל בין החסד הזה לחסד הזה. מה החסד שאתה עשית? אני הגעתי לגור פה בארץ פלישתים. אתה המלך, ומצאתי חן בעיניך, והתייחסת אליי יפה. גם עברת טראומה לא קטנה אולי בגללי עם סיפור שרה בהתחלה, ושלא כמו פרעה, לא זרקת אותי ואמרת לי, אתה הנה אשתך, כך ולך, אלא ההפך, כיבדת אותי. זה חסד חשוב. אני לא בטוח שזה פרופורציונלי להתחייבות לדורות לקריטת ברית. אגב, סוגריים, הברית הזאת מופרת כבר בדור הבא. יצחק רעב, צמא, סך הכל מבקש מקלט מדיני אצל אבימלך. הרי הוא היה בעריסה כשהוא שמע את כל הסיפור. זה לא סיפור על ברית מלפני 50,000 שנה. זה סיפור מעכשיו. ויצחק מגורש מבאר לבאר. אבל החסד הוא נקודת המפתח של כל סיפור הברית הזאת. וכאן מגיע הניסיון הגדול של העקידה, וזו לעניות דעתי נקודת הנקודות של כל הפרשה. עכשיו כשאברהם מצליח בניסיון העקדה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממנו. שואל הגאון מבילנה, נפלא באדרת אליהו, אני אומר אותו על פה, אתה ידעת כי ירא אלוהים אני? ולפני כן לא? חידוש. אני שהכרתי את בוראי וראיתי בירה דולקת ושאלתי מי הוא בעל הבירה, ובגיל 3 התחלתי להיגמל ולעמוד על דעתי, עכשיו בגיל 137 לפי החשבונות של חז"ל, עכשיו אתה אומר לי אתה ידעתי? 134 שנים לקח לי להגיע לתואר הזה של ירא אלוהים? אבל אני רוצה להוסיף על שאלת הגרא עוד. אני מודה שאם אני הייתי צריך לנסח את סיכום חייו של אברהם במילה אחת או במושג אחד או בתואר אחד, אני לא הייתי מגיע לתואר ירא אלוקים. הייתי מגיע לתואר חסד, הכנסת אורחים, אמונה, דביקות באמונה, יושר, המון דברים, כל אחד עם האסוציאציות שלו מאברהם. לא יראת אלוקים. ומעניין שיראת אלוקים מטרידה את אברהם לפני הפרשה הזאת רק פעם אחת, הזכרנו אותה דרך אגב מקודם. והפעם הזאת מתרחשת בגרר, אצל אבימלך, בפגישה הראשונה ביניהם, הטראומטית, הקשה. כשאבימלך שואל אותו, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? למה אמרת שהיא אחותך? למה הכשלת אותי? אברהם לא מתנצל ולא מסביר שזו טעות, ואומר משפט אחד גדול, קשה, חריף מאוד, כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה. מה זאת היראת אלוקים הזאת? תזכרו, הדבר שאני מחפש עכשיו כל הזמן הוא איך הניסיון הזה מלמד מה הייתה כוונתו של אברהם בברית עם אבימלך, כך טען המדרש. זה מה שאני מחפש עכשיו. הדברים הם קשים קצת, אבל הם עמוקים ויסודיים מאוד. הגאון קובע אותם באדרת אליהו, אבל הדברים הם הרבה מעבר. זה נכון, אברהם אבינו התגלה בקריטת הברית בשיא מעלת החסד שיכולה להיות בעולם. מבחנים קשים, כי המבחנים האחרונים שהוא מתנשא זה שני המבחנים הכי קשים של האנטי חסד שאפשר להיות בעולם. רגע לפני העקידה הוא מתנשא בלגרש את בנו הבכור, ורגע אחרי קריטת הברית הוא מתנשא בלעקוד את בנו הצעיר. האיש שכל ימיו עניינו הוא חסד, והוא יושב פתח האוהל כחום היום כדי לראות אם יש מי לארח, מתבקש בסוף ימיו להתנסות בשני ניסיונות נוראיים ששניהם מפורשים על ידי הקדוש ברוך. גירוש ישמעאל לא ניתן לו לפקפוק, כי כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. היה ויכוח מאוד גדול אם כן או לא. איך אומרת שם שרה? ישפוט השם ביני וביניך. חז"ל שואלים מה זה ישפוט השם ביני וביניך, שנאמר עוד בגירוש הגר. מה זה ישפוט השם ביני וביניך? חז"ל אומרים את אותו מסר נורא, הפעם הזכרנו אותו, אני מזכיר. מה זה ישפוט ביני וביניך? על מה אנחנו מדברים? הרי אברהם יכול היה להגיד לשרה מיד, וזה מה שאנחנו מצפים. לא אני ביקשתי את הגר, את לחצת עליי. את אמרת, כך נא את שבחתי, אולי, ויבנה ממנה. מה זה ישפוט השם ביני וביניך? חז"ל אומרים שכשאמרה שרה לאברהם גרש את האמה הזאת ואת בנה, אמר אברהם, אם אגרש אותה ואת ישמעאל, מה יאמרו הבריות? לכל הבריות הוא חשש, המלך ודאי שמע על זה. וצריך להבין את המושג מה יאמרו הבריות, זה לא טכנית, איך זה יתפרש בעיתונות. מה יאמרו הבריות, מסיים אברהם את המשפט בתוספתא במסכת סוטה, חילול השם יש בדבר. אמרה לו שרה, אתה אומר חילול השם יש בדבר. ואני אומרת, ואם יהיה ישמעאל עם יצחק, ויפסד יצחק, חילול השם יש בדבר הזה. אמרה לו, חייבים את הוויכוח, זה ויכוח מדהים. הועיל ואתה אומר חילול השם כך, ואני אומרת חילול השם כך, ישפוט השם ביני ובינך. שיכריע הקדוש ברוך הוא בוויכוח. ויכוח ראשון יחיד, אחרי 100 שנים בלי ויכוח אחד בין אברהם ושרה. 100 שנה, אין לנו עוד אבא ואמא כמו אברהם ושרה שכל הזמן מופיעים ביחד. יצחק ורבקה מופיעים בנפרד. הם מתחברים בהשלמות שאחד לא יודע מהשני בכלל. כך יעקב מול רחל ולאה. אברהם מהשנייה הראשונה הולך עם שרה. הוא מגייר את האנשים והיא את הנשים, הוא מגיע אל פרעה יחד עם שרה, הוא יוצא משם יחד עם שרה, הוא כל הזמן יחד. הוא יושב פתח האוהל, היא באוהל, הם כל הזמן מופיעים יחד. והם מגיעים לוויכוח הגדול ביותר, הקשה ביותר. והוויכוח הקשה ביותר הוא על השאלה הכי קשה בעולם, אחרי 100 שנה ו-90 שנה, שאתה ואני עוסקים בתיקון העולם, נולד לנו סוף סוף ילד יחיד שלנו. עכשיו מקודם. הרעיון של הבריות או הגדילה הנכונה של יצחק. ויכוח בין אבא לאמא. בין האבא הראשון והאמא הראשון. צריך לתפוס. בוויכוח הזה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם, אתה חייב לשמוע בקולה של שרה מול מידת החסד הנכונה שלך. ואז מגיע הניסיון הבא ההרבה יותר קשה. אפשר לראות בעיניים את ההצלחות של קריטת הברית עם אבימלך. כי בבאר שבע הבינלאומית אני קורא בשם השם אל עולם, וכל העולם מכיר בשם השם. לראשונה. הרי זו השאיפה של אברהם מיום עומדו על דעתו. הנה הוא מצליח לעשות את זה, איפה הוא מצליח? הוא היה יכול לעשות את זה בכנען. את היחס שלו לכנענים אנחנו שומעים בפרשת חיי שרה, כשהוא מבטיח ומאיים על אליעזר אם הוא יביא אישה מבנות כנען ליצחק. הוא מצליח לשבת בגרר, הוא מצליח להתיישב בבאר שבע, הוא מצליח לגור בגרר, עוד נגיע לזה עוד מעט, לקרוא בשם השם אל עולם. ועכשיו מגיעה השאלה הבאה. חסד זה דבר חשוב, זו תכונה חשובה, יש הרבה תכונות חשובות, אבל יש רק דבר אחד שהוא הפיקס פוינט של חייך. הוא יראת האלוהים. אני רוצה לראות מה מנצח את מה. דבר קשה מאוד. סופו של סיפור העקידה הוא לגלות שלעולם לא תוביל יראת האלוהים להעלות הבן על העולם. אבל ניסיון העקידה הוא לדון איתך האם ירא אלוהים אתה, כלומר יראת האלוקים היא הנאמנות הקבועה שלך שאין עוד מלבדו, ואפילו הוא אומר לך, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, הוא נתן לך את בנך ואתה חייב לו את חייך ואת חייך. ניסיון העקידה הוא הניסיון לקחת את איש החסד הגדול בעולם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, ולבדוק אם הגורם הבסיסי המניע את כל חייו הוא יראת אלוקים או לא. אברהם מצליח בבאר שבע, אבל מה שיקבע את האמת הוא לא ההצלחה בבאר שבע, גם אם היא ההצלחה הרוחנית הגדולה ביותר שיש במפעל. שיגיד לך הקדוש ברוך הוא, כחנה, אתה נאמן לו או נאמן לאידיאולוגיה שפיתחת ובשלב מסוים אתה כבר משועבד לה? גם תורת החסד שלך אברהם אבינו צריכה להיות כפופה לאמונה שלך בקדוש ברוך הוא. אם שמעת ממנו מפורש כחנה, אז אתה הולך ולוקח. באים המלאכים ואומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, אדם אחד מכל 70 האומות בחרת בו, והוא קרת ברית עם גוי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אבדוק עכשיו אם כוונתו הייתה לטובה או שיפה אתם אומרים. גם הדבר הטוב ביותר יש בו תמיד קליפות. בוא נראה מה היה המגמה, בוא נראה מה היה המניע. אם הוא לוקח את בנו ומעלה אותו לעולה, סימן שהוא ירא אלוהים. אין לו שום נגיעה אישית בשותפות הזאת שהוא קראת עם הגוי שעליה אתם באים ומדברים. זה נטו חסד שנובע מיראת אלוקים. אולי זו טעות, אולי זו תהיה טעות היסטורית, אולי לא. אבל הדיון אם זה נובע מיראת אלוקים או לא, הדיון הזה אמור להתברר בסיפור עקדת יצחק. צריך להבין מה פירוש המושג יראת השם. זה מושג שאנחנו לא כל כך עוסקים בו מספיק, וכל כמה שעוסקים בו צריך יותר ויותר, כי אני חושב שהוא המושג הכי חסר אצלנו. איך הוא אומר שם? רק אין יראת אלוהים במקום הזה. אין לי שום בעיה במקום הזה, אני מסודר פה 100%. יש מדרש פלאי. כתוב במדרש בתהילים על הפרק הראשון, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו. אומר מדרש שוחר טוב בתהילים, אשרי האיש זה אברהם, שנאמר ואתה השב אשת האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. בעצת רשעים זה דור הפלגה שאמרו, הווה נבנה לנו עיר, ואין הווה אלא לשון עיצה והתכנסות. והם קוראים לאברהם אבינו ומבקשים ממנו להצטרף אל המגדל, והוא לא הולך לשם. יש מקומות שהאדם אפילו לא הולך לשם. ובדרך חטאים לא עמד. אלו אנשי סדום, שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. לסדום אברהם מגיע במלחמה, אבל הוא לא עומד שם. יש מקומות שאברהם הולך, אבל הוא לא עומד. ובמושב לעצים לא ישב. זה אבימלך, מלך גרר, שאמר לו, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך, שב. ולא קיבל שנאמר, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. אני בגרר לא תושב, אני בגרר גר. וישא משם אברהם ארצה הנקב, וישב בין קדש ובין שור, ויגור בגרר. גרר נמצא בין קדש ובין שור. אבל הוא יושב במקום הגיאוגרפי שנמצא בין קדש ובין שור, אבל בגרר המדינית הוא רק גר. זה דבר פלאי, אבימלך מלך גרר שנותן לאברהם את הקרקע הטובה ביותר לקרוא בשם השם אל עולם, זה צד אחד של המטבע, ובמדרש זה נקרא מן הצד השני נורא, מושב ליטים. למה? כי אם בתורת השם נאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. צריך להבין את המושג יראת השם. יש כאן פסקה במקור 9 שהרב קוק תוך כדי דיון בפסוקי דזמרה של שבת, לא חשוב, מגדיר יראת השם, אני חושב בהגדרה מרתקת. אצלנו המושג יראת השם יוצר איזה מין תחושה של פחד. יראה, מין נבחיות כזאת. יראת שמיים זה משהו שמוציא את הכוחות, משאיר אותך כפוף מתחת לאיזה משהו סואן. העולם זורם ואתה מסכן ירא שמיים. אין דבר, תתגבר. תראו את ההגדרה ליראת השם. יראת השם באה מתוך ההכרה הבהירה, זו הגדרה מילונית. אני חושב שהיא ההגדרה הכי נפלאה שאני מכיר ליראת השם. ההכרה הבהירה של הזיקה הגדולה, זיקה, לינקייג', זיקה קבועה, שהמסובב או המסובב זקוק אל סיבתו. זה שאני כל הזמן זקוק לסיבה שלי, למקור שלי, זה יראת השם. ומזה שכל ההוויה כולה זקוקה היא לעילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, ברוך הוא. הקשר הזה של הסיבות במסובבים, הסיבה הראשונה, במסובב, אני המסובב והוא הסיבה, הולך הוא ומרתק את כל המציאות במקורה האלוהים. כמו שמרתקים את חבל הכסף עם אש, הולך הוא ומרתק את כל המציאות במקורה האלוהי, בסיבתה האמיתית. ובזה הרי התוכן של יסוד המצוי מתחזק ומוסיף יניקה מאיזוז חוסן בית חייו. צריך להבין את המשפט הזה. יראת השם עושה את הפעולה שכל הזמן הדברים קשורים אל נקודת השבט הבסיסית שלהם, אל הפיקס פוינט שקראנו לזה בהתחלה. שום תנודה לא תניע אותך אם יש לך יראת אלוהים. חסד לא מבטיח את זה. מדע לא מבטיח את זה. תורה לא מבטיחה את זה, חוכמה לא מבטיחה את זה, הלכה לא מבטיחה את זה. אין יראת השם היא חוכמה. אומרים חז"ל, והיא לבדה חוכמה. שכן בלשון יוונית קוראים להם, הינה, וואן, אחד. כך הגמרא.
אתם מאזינים לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על פרשת השבוע, פרשת וירא, על הנושא ויהי בעת ההיא מבאר שבע לעקדה ובחזרה.
צריך להבין את זה בעומק. הן יראת השם היא חוכמה. החוכמה הגדולה היא הכוח להידבק במקור של הכל. וזה המבחן שעובר אברהם בעקדת יצחק. איך אמר אברהם אבינו כשבאים אליו לפני ברית בין הבשרים הקדוש ברוך הוא ואומר לו לצאת החוצה ולספור את הכוכבים ולראות אם הוא יכול לספור אותם, כה יהיה זרעך. כתוב שם בפסוק הבא, והאמין בה השם ויחשביה לו צדקה. והאמין בהשם, מי? אברהם. ויחשבה לו צדקה. מי? למי? הפשט, והאמין אברהם בהשם, ויחשבה השם לו לאברהם לצדקה. כי הקדוש ברוך הוא ראה בזה באמת צדקה גדולה, דבר יפה, אדם בן 86 שעובר את כל הצרות שהוא עובר, הוא מאמין ויודע שעוד יהיה זרע, זה נגד ההיגיון, אבל הוא מאמין. הזכרנו מקודם את הרב הירש, הרב הירש הולך בעקבות פרשנים אחרת לגמרי. אומר הרב הירש, הנושא הוא כל הזמן אברהם. והאמין בהשם, ויחשבה אברהם לו לקדוש ברוך הוא לצדקה. זה לא מגיע לי. זאת צדקה. מה פתאום כבר עכשיו בגיל 90 מגיע לי בן? זאת צדקה. והאמין בהשם פירושו, אתה הוא באמת סיבת הסיבות. לא כי למדתי שצריך להגיד כך, אלא כי אני חי כך. כשעקדת יצחק מסתיימת, הבשורה שאברהם מקבל היא כפולה. בואו נחזור לשני הפסוקים. הבשורה שהוא מקבל בסוף העקדה, בסוף מקור אחד, היא בשורה אדירה. א', הבשורה הראשונה, והרבה הרבה את זרעך שלך ככוכבי השמיים. ב', והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. אתה חושב שזה יפגע בקריאה בשם השם אל עולם? בדיוק הפוך. כל גויי הארץ יתברכו בזרעך. כל גויי הארץ יתברכו בזרעך, רק אם המניע לעבודתך יהיה תמיד המניע של יראת אלוהים. כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הזה, ממילא גם יכול להיות שבהרגוני על דבר שלי. אני יכול להיות קשור עם המקום הזה, אני יכול להרצות במקום הזה, אני יכול לדבר במקום הזה, אני יכול לגור במקום הזה, אבל לעולם אני לא אשב במקום הזה. רק בבאר שבע, אחרי שאברהם אבינו קורא בעצמו לעיר באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, עכשיו הוא קונה את הקניין הזה עם שבע הכבשות שלו, עכשיו הוא חוזר לבאר שבע ויושב בבאר שבע. אבל הוא יורד מן העקידה עם תפקיד ללכת עם הנערים חזרה לבאר שבע. זה סיפור החסד. הניסיון הגדול את האדם, באמת הניסיון הגדול, לא הניסיונות להינצל מחטא, שהם ניסיונות קשים מאוד, מה שאנחנו קוראים יראת החטא. הניסיון של האנשים הגדולים הוא במבחן האם עוצמתך הרוחנית, תכונותיך הרוחניות, גדולתך החינוכית, התורנית, הערכית, האידאית, האם כל אלה לא הפכו להיות המרכז, או האם מה שמניע את כל אלה ממשיך כל הזמן להיות יראת האלוהים? האם ברגע המבחן הגדול הקשה, כשאבחן אותך בניסיון הקשה ביותר, ועם ישראל נבחן בעקידות, ועמדו בעקידות מי שהמניע שלהם יראת אלוהים היה. והרבה מאוד פעמים, המון פילוסופיות לא היו מספיק חזקות כדי לעמוד בניסיון של ויהי אחר הדברים האלה. אחרי כריתת הברית עם אבימלך, אחרי השפעת החסד לצורה כזו שאולי היא כבר מוגזמת, שאולי היא אפילו תיצור בעיה בהמשך מבחינה מדינית, מבחינת הזרע שלך, מבחינת השנים שפלישתים יקו, בלי להיכנס לסוגיה בכלל. אחרי החסד הזה בא הניסיון לבדוק האם עדיין מה שקובע את עולמך הוא הנאמנות הקבועה שלך של יראת האלוהים, הזיקה הכי עמוקה בין המסובב לבין הסיבה. הידיעה שזאת סיבת כל הסיבות, ושום דבר אחר איננו סיבת כל הסיבות. לכן אין דרך עמוקה יותר, גדולה יותר, לסכם את אברהם אבינו משתי המילים ירא אלוהים. ורק מתוך המילים האלה יכולה לבוא ההתחייבות הכפולה של והיה זרעך כאפר הארץ, ככוכבי השמיים בעקידה, ושל השנייה של והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. מבחן הזה, נדמה לי, הוא אותו המבחן שעכשיו יצחק לא יורד איתו יחד עם אברהם, כבר דיברנו על זה פעם, לבאר שבע, מפני שהוא ממשיך את הפעולה שלו. אברהם יורד לבאר שבע עם הנערים והולך איתם וממשיך לחזור לבאר שבע ולקרוא בשם השם אל עולם. ויצחק הולך אל העולם שלו ומפתח מתוך העולם שלו את העוצמה הזאת של יצחק. בדור הבא ייפגש יצחק עם אבימלך. והמפגש הזה יתרחש שוב, ובסופו שוב יהיה הסכם שלום. הפעם זה יהיה בתרחישים מדיניים בדיוק הפוכים. אבימלך לא יבוא בנחמדות אל יצחק. יצחק יבוא לארץ, וימציא בה 100 שערים, ויצליח בקרקע שאף אחד לא מצליח בה, ויגרום לקנאה ולשנאה ולאנטישמיות ולהתרחקות. ודווקא מתוך המצב ההפוך לגמרי מאברהם, לא מתוך המצב של הקרבה, מתוך המצב הלגמרי הפוך, יגיע אליו אבימלך שוב ופיכול מראהו שר צבאו, ויבקשו שוב לכרות איתו ברית. יצחק יגיב קשה: מדוע באתם אליי ואתם סניתם אותי ותשלחוני מאיתכם? והם יענו לו את התשובה שהם אמרו לאברהם: ראו ראינו כי היה השם עמך, ותאמר תהינה עלה בינותינו, בינינו וביניך. להראות שהשם עמך, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה, ועוד יותר היה השם עמך, ולפעמים בא לידי ביטוי בצורות יפות וטובות כמו של אברהם, ולפעמים בהיסטוריה היהודית בא לידי ביטוי בצורות הפוכות כמו זאת של יצחק: לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה הוא שמי שבאמת המניע שלו זה השם עמך, יראת אלוהים במקום הזה, המניע הזה משפיע באיזושהי צורה וגורם להתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. ערב טוב.